עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, בחר וקליינבוים. כי הגיע הזמן לדעת יותר על משפט מסחרי. בהגשת עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט המשפטי שלנו. מה המצב, גיא?
מה קורה דניאל? וואו.
כן, הפעם אנחנו עושים פרק מיוחד, אתה שם בגולה.
אחת תרתי משמע, גם בגלל שאני בגולה, וגם בגלל שהפרק עצמו מאוד מעניין.
כן, ואני פה נמצא באולפן ההקלטות, איך שנקרא, אני שר האוצר פה, ואתה שר החוץ, אתה כל הזמן מתאה לך.
אתה שר הפנים, ואני שר החוץ.
שר הפנים, כן, ואני כל הזמן ככה, זה פשוט, אנחנו צריכים לעשות החלפה של משרדים.
תשמע, פעילי הטכנולוגיה, אין ספק, ואני אגיד לך משהו, זה די מעניין. עוד לא התנסיתי בדבר כזה אף פעם.
תגיד לי, העת זיתים מאחוריך, העת זיתים מאחוריך, יש זיתים? יש פרי? או שזה סתם תמונה?
זה נראה כמו השיפוץ שהייתי רוצה שיעשו לי בבית. לצערי, זה רחוק משם, הספרדים לא ברמה הזו.
הבנתי. טוב, הבנתי. אז קודם כל, באמת פעילי הטכנולוגיה, אני מרגיש שאתה נמצא איתי פה באולפן. רגע, יש לך וויסקי ביד?
לא, אני משאיר לעצמי קצת יין ספרדי טוב, איזה רוזה.
אז שיהיה לנו...
אני מתגעגע על הוויסקי, אבל בסדר, גם רוזה נורא.
אני השארתי פה עם הוויסקי, ובעצם היום, מה שאנחנו נעשה בעצם, זה אנחנו נעסוק וניתן סקירה על כל האפשרויות שיש ליזמים ואנשי עסקים, נשות עסקים, בעיר שנתקלים בסכסוך עסקי, מסחרי, עם השותפים, עם הלקוחות, עם הספקים, או כל גוף שהם עומדים מולו במהלך העסקים השוטף, בעצם, איך קראנו לו, יישוב סכסוכים הבורר. בעצם אני מניח שכולנו ראינו את הסדרת הדרמה הזאת שמצוינת של רשף לוי, שנקראת הבורר. הסדרה בעצם נתנה לנו איזשהו הצצה לעולם הפשע ולדרגי פתרון וסכסוכים שלהם, שרובם אני מניח לא כל כך מתאים לכולנו, כי אחרת הרבה אנשי ונשות עסקים היו מדברים עם הדגים, אבל חלקם באמת מתאים גם לעולמות שלנו, לעולמות המסחריים.
נשמע, זה נשמע מה זה מפחיד ומלחיץ איך שאתה מתחיל את הפרק הזה. אולי במקום להלחיץ אותנו, תסביר מה הפתרונות לסכסוכים. הרי בעצם אני מכיר ללכת לבית משפט, מה עוד יש לנו? איזה עוד אפשרויות יש?
אתה מכיר ללכת במשפט. בוא תגיד לי מתי פעם אחרונה שהיית בבית משפט, בוא תסביר לי.
אתה צודק, עלית עליי, אני עושה לך את זה שוב בשביל שזה יראה.
לא, רגע, אני רוצה רגע, זה יותר חשוב. אני פעם אחת שנתקלתי בתקלה שהייתי צריך שתגיע לבית משפט, כי אני התעכבתי. אני רוצה להבין, להגיד, בוא נשמיע למאזינים.
תגיד, זהו, אנחנו מוצאים את הכביסה המלוכלכת.
אני רוצה שתשמיע למאזינים, מה אתה אמרת? מה אמרת?
אחרי ארבע פרקים, זהו, מתחילים.
לא, אני רוצה להבין מה אמרת. אמרת לי שוויהי מה, גם אם נקבל פסק דין, אתה לא הולך לבית משפט.
נכון.
אז אני מבין את הרתיעה שלך, אבל כן, נכון, אנחנו מסתובבים הרבה באולמות בתי המשפט. אני מבין את הלחץ, אבל לא יודע, אולי יש סיבה מיוחדת שאתה שומע בורר, אז אתה נלחץ, אבל...
דווקא בורר לא מפחיד אותי, הבנתי. בית משפט מפחיד אותי, ואתה תכף תסביר גם למה.
אבל באמת, אחת החלופות המסורתיות, המקובלות, זה בעצם פתרון סכסוכים, יש כל מיני דרכים לפתור סכסוכים, ובעצם היום אנחנו... את כל הסכסוכים והמחלוקות בין אנשי עסקים שקורים במהלך העסקים, אנחנו בעצם, יש הרי החלטות שוטפות של עסק, פתאום מגיעים לצומת דרכים, כל עסק צריך להחליט ימינה, שמאלה, כן לקחת מימון, לא לקחת מימון, כן להשקיע, לא להשקיע, כן לקנות, לא לקנות, איזה מחלוקת עם שותף, עם ספק, ובעצם חוסר ההסכמות.
אבל אני לא מבין, יש לנו הסכם בדרך כלל שאנחנו נהיים שותפים או עושים איזשהו שיתוף פעולה מסחרי. אז אני לא מבין מה, ההסכם לא מספיק, איך ההסכם לא אמור לתת לנו פתרון לסיטואציות כאלה.
אתה יודע, לא אוהב להגיד את זה, אבל עוד פעם אתה צודק. אבל לא כל כך. זאת אומרת, אתה צודק בדבר אחד. אתה יודע, אני לא אוהב להודות בזה שאתה צודק.
אתה מניק, אתה מניק. סליחה שאני אומר את זה, אבל אתה מניק. אתה אוהב לנצל את מה שאני אומר, כי...
הבנתי. תראה, אז דבר אחד, אתה באמת צודק, זה שבאמת הסכמים בין צדדים, בין שותפים, הסכמים מייסדים, ובין לקוחות, ובין ספקים, ובין נותני שירותים, ולא משנה איפה, באמת נכתבו לצורך, מתוך כוונה, לתת המענה לכל הסוגיות המשפטיות שיכולות לעלות בדרך. אבל, מה לעשות? לא קיים הסכם אחד בעולם, ולא משנה... מי הכין אותו ואיך הכינו אותו, שיכול לתת באמת מענה לכלל הסוגיות, המחלוקות, שיכולות לעלות בדרך. אין מה לעשות, זה לא קיים. בדרך כלל שיש סכסוך מסחרי, אז מרבית הפעמים זה מנווה באמוציות, באגו. וגם אם שמים את האגו בצד, חוסר ההסכמה בקבלת ההחלטה עצמה, בניהול של העסק, והחוסר יכולת לקבל את אותה החלטה, ולא משנה לאיזה מול שותף, מול ספק, מול לקוח, פשוט יכול לגרום לשיתוק של העסק. אם זה לפעמים בטווח המיידי, ואם זה בטווח הארוך. זאת אומרת, זה יכול נטו פשוט לפגוע בעסק. זה אחד הדברים, מה שנקרא, הבעייתיים שיכולים לקרות.
אז אם אני מבין נכון, אז בעצם, רגע, אני אנסה להוציא מפה איזשהו טיפ ראשון. חוץ מזה שאנחנו... אמררנו את זה, וגם זה מאוד מאוד חשוב שההסכם עצמו יהיה הסכם מאוד טוב שנותן פתרונות לכל מיני מקרים. אז חשוב גם כן בעצם לתת באמצעות ההסכם, או לחשוב באמצעות ההסכם על דרכים לפתרון סכסוכים עתידיים, לאתגרים פוטנציאליים שיכולים לצוץ בהמשך.
כן, צר לי, אבל גם כאן אתה צודק. צר לי, כי קשה לי להגיד שאתה צודק.
אני מתחיל להרגיש שהולך לי טוב, אני פעמיים אתה כבר מצדיק אותי.
כן, אני מסכים, אבל ופה באמת, את האמת, אנחנו נצלול. יש כל מיני כלים ושיטות לפתרון סכסוכים. הבולטים בהם זה גישור, בוררות, מסע ומתן בין צדדים, בלי אף צד, כן? בית משפט. ולכל אחד מהכלים האלה יש יתרונות, יש חסרונות, והבחירה בכל כלי תמיד תהיה תלויה באופי הסכסוך, בצרכים של הצדדים, במטרות שלהם. ובעצם, אתה יודע מה, אני אתחיל דווקא בגישור, אוקיי? גישור זה בעצם תהליך שבו צד שלישי ניטרלי, שבעצם הוא נקרא מגשר, היום יש הכשרות למגשרים, מסייע לצדדים להגיע בעצם להסכם מרצון. המגשר לא מקבל שום החלטה משום צד, אלא רק עוזר להם בעצם לזהות את האינטרסים המשותפים שלהם, למשל בתוך עסק. ונניח שני שותפים שלא חושבים אותו דבר. אחד חושב שצריך להגדיל את העסק ולהשקיע ולהביא כסף מהבית, והשני לא חושב.
את מזכיר לי את עצמנו, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים בסיטואציה הזאת.
כן, אבל שמחתנו לא הגענו לא לגישור ולא בהירות, בסוף אנחנו בחרנו באחד המסלולים שיש היום, זה מסע ומתן ספציפי בינינו. אבל נכון, אתה באמת צודק, נתת פה דוגמה מאוד טובה, שבאמת באמת אין מה לעשות בחיי עסק, עסק זה דבר דינמי, יש גם נסיבות חיצוניות, כמו מלחמות, כמו שיש במדינה שלנו, ופתאום זה קשור לעולם אחר, מסחר בינלאומי שיש לך חסמים כאלה ואחרים, או שפתאום מימון הבנק מהדק את החגורה שלו, וריביות עולות, והספקים לא מוכנים לתת יותר אשראי, ולקוח לא משלם, אז אם כן לפעול נגדו או לא לפעול נגדו, לקוח מרכזי, שפתאום הוא אחוז גדול מהעסק שלך, אם תפעל מימון משפטית או לא תפעל, אם תיתן לו יותר אשראי, לא תיתן אשראי. כשיש שותפים, אז יש לך החלטות שונות שצריך לקבל אותן, וגם אם אין שותפים ואתה צריך מול הספקים, מול הלקוחות, אתה צריך תמיד כל הזמן להיות במגמת תנועה, אבל תמיד לזכור שלהיות מאיר מחשבה, ונסות להתאים את עצמך לסיטואציה. ולכן, הפתרון סכסוכים הראשון, הכלי הראשון שיש וקיים, הוא אותו גישור.
גישור... אגב, מה שיפה בגישור, זה שהצדדים עדיין לא מבטרים על, נקרא לזה, על מי שיקבל את ההחלטות לצד שלישי. הם עדיין משאירים את זה בתוך גבולות הגזרה שלהם, הם פשוט נעזרים בצד שלישי, שבעצם ינהל את ההליך ויעזור להם אולי עם איזו נקודת מבט חיצונית רגע,
חד משמעי,
לבחון את הדברים.
חד משמעי, למרות שאתה הפרעת לי וקטעת אותי, אבל גם כאן אני מסכים איתך, ואתה צודק. הגישור הוא כלי שבנעזרים בצד שלישי, בעצם לתת מראה לסכסוך ולנסוע פתרון. והנקודה החשובה בעולם הגישור, שחייב להיות הכל בהסכמה. אם אין הסכמה של הצדדים ללכת לגישור, אם אין הסכמה כזאת, לא יהיה גישור. צריך להיות הסכמה, כי אחרת לא יהיה גישור.
זה בעצם שומר גם על היחסים בין הצדדים. הם מחר יכולים להמשיך לעשות ביזנס together.
נכון.
הם לא הולכו לבית משפט ורבו ויותר לא ידברו אחד עם השני. עדיין הם יכולים להמשיך, כי זה בסוף נעשה בהסכמה.
גישור יכול לעשות לפני הליך משפטי, במהלך הליך משפטי, אחרי הליך משפטי. בעולם ההליכים משפטיים, כשנגיע לשלב הזה, אני גם אפרט איפה הגישור נכנס, אבל זה יכול לעשות בכל שלב, הכל תלוי בהסכמה של הצדדים, אין איזשהו כלל ספציפי, אם יש הסכמה אז רצים קדימה. היתרון שיש לעולם הגישור, זה שזה מאפשר על שמירת יחסים טובים בין הצדדים, זה חסכוני בזמן ובעלויות, והכי חשוב, זה חסוי. ולמה זה חסוי? מה הכוונה? בסופו של דבר, לפעמים אנשים ניגשים לגישור לפני הליך משפטי, או בתוך הליך משפטי, ובעצם הכלי של הגישור נותן לצדדים את האפשרות לדבר בחופשיות. אוקיי? לא כמו שאתה כל הזמן מנסה לעצור אותי ולקחת עם מילים מהפרק.
אז תשמע, נראה לי שהפרק יסתיים. בעצם אין חסרונות לגישור. כל הפרק זה, המלצנו על גישור. יאללה, בוא נסיים את הפרק פה. בעצם אין חסרונות לפי מה שאתה מתאר.
גיא, אתה יודע, אנחנו יודעים שאין דבר בחיים, לא קיים דבר שאין לו חסרונות. גם לגישור יש חסרונות. אני רק אתן על נקודה אחת לעניין החיסיון, שזה מאוד חשוב.
עד עכשיו זה נשמע לי מושלם.
אז אני אתן נקודה אחת לעניין החיסיון, שהוא חשוב והוא טוב לצדדים, אבל גם את החיסרונות, ואתה צודק. עוד פעם, פעם רביעית. עכשיו, לעניין החיסיון, כל מה שקורה בהליך הגישור נשאר בין הצדדים. ולא משנה אם זה בתוך בית משפט, או מחוץ לבית משפט, או באמצע, אף צד לא יכול להשתמש בכל מה שעלה להליך הגישור. הסיבה המרכזית היא בעצם הורדת מחסומים. הסיבה שהחוק נתן את הליך הגישור, ואפיין אותו ככה, הוא שכל צד יוכל להגיע לתוך שולחן, ביחד עם צד שלישי, ולפוס הכל בלי לחשוב, אם אני אגיד את זה, הוא יגיד לי ככה, וזה ישמש כנגדי, ולא ישמש כנגדי. כל מה שקורה בהליך הגישור, לא ניתן להשתמש בו אחר כך. וזה יתרון מאוד מאוד גדול. אבל כמו
שאתה... נשמע, ממש יתרון. אולי כדאי לי תמיד ללכת לגישור בגלל זה.
אבל, כמו שאמרת, יש גם חסרונות. ואיפה החסרונות? החסרונות בהליך הגישור, שבעצם ההצלחה שזה תלויה רק ברצון של הצדדים. אם הצדדים לא רוצים להגיע, ואין להם את הרצון, ועדיין יש אגו, ויש... אז לא יגיעו לגישור. זה לא יעזור. ובית, הסמכות שיש לה מגשר, אין לו סמכות של כפייה, כמו בית משפט, או סמכות שיפוטית כזאת יכולת שיש לבוררות, שאני תכף ניגע בזה. אלא נטו הסכמה. אין הסכמה לתוצאת הגישור, לא רלוונטי. אוקיי?
כן, עכשיו, אז היתרון הוא גם חיסרון.
נכון. אני אתן איזה דוגמה קצרה, בנושא של הגישור, אני בימים האחרונים מנהל גישור מאוד גדול, בין חברת נדלן מאוד מאוד גדולה, חברה בורסאית, ש...
תשמע, אין פרק שאתה לא משוויץ עם איזה לקוח גדול, עמית, חברה גדולה. תשמע, אולי תעביר לי חלק מהלקוחות שלך, אני מרגיש שאני מטפל בלקוחות היותר סטנדרטיים.
טוב, אנחנו לא עושים עכשיו רשימת הלקוחות בחוץ, בסוף נראה שאני, איך אמרנו, אני שר הפנים ואתה שר החוץ, אז זה אומר דרשני. אז כדי לממן אותך בחול, אז זה הבעיה העיקרית, איפה כל הכסף נמצא. אבל אני זורם איתך, אתה יודע, אני היום זורם איתך, וזה בסדר גמור. אני אתן את הדוגמה שהתחלתי לתת, זה שתיק שאנחנו מטפלים בו היום במשרד, חברה נדלן מאוד גדולה, חברה בורסאית, שבעצם מכרה כמות מאוד גדולה של דירות ללקוח שלנו, הדירות האלה לא נמסרו, היו עיכובים במסירה, וכמו שאתה יודע, ואני מניח שהמאזינים מכירים ויודעים, בכל עסקת נדלן, זה אחד הדברים והרעות החולות שיש, יש ריביות פיגורים, יש נושא של הצמדות למדד תשומות הבנייה שרק עולה ועולה ועולה, והחברה החליטה באופן חד-חד ערכי שהלקוחה שלנו מפרת ההסכם, ולמרות שלא מסרו את הדירות לפי החוזה, אז את ההצמדה ואת הריבית הם צריכים לשלם, והוציאו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים. ואנחנו, כמו שאנחנו יודעים לעשות, חפרנו בחוזה. ומסתבר שבחוזה היה סעיף שאומר שאף צד, אם יש סכסוך, לא יכול ללכת לבית משפט. חייב להתחיל בהליך של גישור. ואם ההליך לא צלח, הולכים להליך של בירורות. ואם ההליך לא צלח, הולכים להליך של משפטי. יש בזה הרבה השלכות, ותכף אנחנו ניגע בהם. אבל הנקודה הזאת היא בעצם מראה שהכלי הזה הוא כלי שכולם משתמשים בו. והוא כלי טוב, אחד, לחברות הגדולות, או לחברות הקטנות, או לכל חברה שרוצה להשתמש בו. למה? כדי למנוע אחר כך כשיש סכסוך, פרסומים, כי כל הליך משפטי גורר בתוכו סחבת, גורר בו פרסומים שכל אחד יכנס להליך ולראות מה בסדר ומה לא בסדר. לפעמים יש חברות שלא רוצות שהחוץ יצא שבעצם היו הליכים משפטיים כנגד אותה חברה, ולכן ההליכים של הגישור כמו הסעיף הזה.
אז אתה מעלה פה נקודה חשובה, היא מעניינת, הנושא של בעצם שההליך הוא חסוי ודברים נשארים בין הצדדים. אבל עכשיו, אחרי שהבנו שיש פתרון של גישור, שהוא בעצם בהסכמה של הצדדים, הבנו את היתרונות ואת החסרונות שלו, איזה עוד דרכים יש? זאת אומרת, יכול להיות שמה לעשות, הצדדים לא רוצים להגיע לגישור ביחד, הם לא, אין כבר ביניהם, הם רוצים עכשיו שמישהו יחליט.
אוקיי, אז אני אגיד לך, קודם כל, נקודה ראשונה, שפשוט זה קפץ לי, שזה חשוב שיהיה למאזינים, כל עסק, כל סכסוך, מכל מין וסוג שהוא יכול ללכת לגישור. זאת אומרת, זה חשוב שידעו בתודעה, המאזינים שלנו, שאין איזשהו עסקים מסוג מסוים, או סכסוכים מסוג מסוים, שלא יכולים להגיע לגישור. כל סכסוך וכל עסק יכול להגיע לגישור. עכשיו, אני אלך למקום שאתה ציינת, ונכון, חוץ מגישור, יש הליך נוסף, הליך נוסף, לא, הליך נוסף שנקרא בוררות. והבוררות זה, איך התחלנו את הפתיח, יישוב סכסוכים הבורר, אז הליך הבוררות זה תהליך שעוד פעם נעזרים בצד שלישי, שבעצם הפעם בשונה מגישור, הצד השלישי
שלו סמכות. בוטרת הזו מאוד ככה דרמטית, הבורר.
הבורר, נכון, הבורר. דרך אגב, זה מנהג, ופתרון סכסוכים מאוד מאוד עתיק, שהשתמשו בו שנים אחורה, לפני בתי משפט, לפני הכל, וגם היום. הבוררות בעצם, ההבדל בין בוררות לגישור, זה בשם שבורר מקבל סמכות לעומת ההסכמה הנדרשת בגישור. פה לא צריך הסכמה, ברגע שהצדדים הופנו לגישור, לבוררות, סליחה, והגיעו לבוררות.
בעצם הבורר, אבל יש הסכמה על הבורר עצמו.
נכון, יש הסכמה על הבורר, אבל ברגע שנכנסו, קודם כל ההליך הוא לא הליך חסוי. ברגע שהבורר נותן את הפסיקה שלו, היא פסיקה מוחלטת לעומת מגשר, שמגשר צריך את ההסכמה של הצדדים להגיע לאותה החלטה.
אבל רגע, פה חשוב רגע איזושהי נקודה, כי אני מתאר לעצמי שאנחנו נדבר על זה בהמשך, זה במקרה ומבקשים הצדדים להוציא את ההחלטה כפסק דין, אבל מצד שני זה גם יכול להיות חסוי, זאת אומרת לא חייבים שזה יצא כפסק דין.
נכון, לא חייבים שיצא פסק דין, זה כבר, אתה מנסה לקחת על העולמות שלך, על העולמות של החוזים והשקעות, שבו אתה כעורך דין שמייצג יזמים, אז אתה מכניס בהסכמים שלך כל מיני סעיפי בוררות, כי נכון. דרך אגב, מאותה העדפה שדיברנו בגישור, שבאמת אותם יזמים משקיעים רוצים בסופו של דבר, כי יכול לקרות סכסוך בין צדדים, תמיד יכול לקרות. דרך אגב, כמו שאמרנו באיזה פרק אחד אחרון שדיברנו עליו בנושא של הפסד, יכול לקרות שמשקיע מפסיד כסף, והוא חושב שמבחינתו זה סכסוך מול המשקיע. אז המשקיע רוצה מראש לבוא ולהגן על עצמו, ולבוא להגיד, רגע, אין בעיה, בוא נלך לגישור סלש לבוררות. ואז בעצם הבוררות היא חסויה, היא לא כלפי כל העולם, היא בינינו, נותנים לצד ג' לקבל את ההחלטה,
זה משהו שבאמת אנחנו, לפחות בעולם שלי, בעולם של ההשקעות נדלן בחול וקרנות השקעה, זה סעיף שאנחנו תמיד מכניסים אותו בהסכמים, כי בעצם הבעיה של הליך משפטי רגיל, זה שהוא ישר קופץ בחיפושי גוגל, ומחר לא משנה אם הסיבה היא נכונה או לא נכונה, כל משקיע שיעשה בדיקה על אותה חברה, יראה שיש סכסוך משפטי, לא משנה אם זה נכון או לא נכון, וילחיץ את המשקיע ואותו לקוח שלנו, במקרה הזה או לקוח של חברה אחרת, יבעל. יהיה לו בעיה בעצם לגייס למשקיעים.
המילה קופץ, קפץ פה במשפט מאוד חזק, אתה קפצת, כמו חמור שקופץ בראש, והפנית את תשומת ליבי לעוד נקודה שבעצם חשוב לציין. כל נושא הבוררות, זה השיטה הנפוצה ביותר בעולם, זה מתאימה לאנשי עסקים, למשפחות פשע, לחמולות, לעסקים בינלאומיים, לבתי משפט. בוא נגיד, מכל עולם כזה או אחר, הנושא של בוררות מתאימה, אוקיי? ואני אפרט... חמולות, חמולות לאו דווקא במובן השלילי.
חמולות? בוא נראה, זה קשור פה עכשיו חמולות.
חמולות לא במובן השלילי של המילה.
אוקיי.
בוריות, למשל במגזר הערבי, שיש חמולות הכוונה כמשפחות, יש סוגים שונים, שמות שונים, שונים של משפחות, ופתאום יש סכסוך בתוך החמולה, אז נותנים לראש החמולה, לראש השבט, לבוא ולקבל, לעשות בוררות ולקבל החלטה. ואם יש סכסוך בין חמולות שונות, אז נותנים למישהו חיצוני, ראש חמולה אחרת, כדי לבצע בוררות ולתת החלטה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבעצם הליך הבוררות הוא הליך שהוא נפוץ במגזרים שונים. אתה יודע, המוסד בוררות יכול ברגע הראשון לשמע כמו איזה תיוג שלילי, כמו שאמרנו, הבורר, בגלל זה נתנו את הדוגמה בהתחלה, אבל... הבוררות זה היא הליך הרבה יותר מהיר מאשר בית משפט, היא מאפשרת בחירה של בורר מוסכם על ידי צדדים, בעצם תחשוב שעכשיו אתה רוצה ללכת בית משפט, אתה יכול לבחור את השופט שלך. אז זה סוג של בוררות, אתה מראש בוחר מי יהיה הבורר. בדרך כלל אתה בוחר בורר שהוא מבין בהליכים האלה. וחיסיון, כן, אתה יכול גם בהליך הבוררות שיהיה חיסיון, וזה יכול מה שנקרא לתת פה... את אותו נקודה כמו הגישור.
אוקיי, אז אנחנו מבינים שזה בעצם הליך שיש בו לא מעט יתרונות. אתה יכול לבחור את הבורר, אתה יכול לדאוג שהוא יהיה חסוי, אתה עדיין משאיר את הסיפור בשליטה, הוא עדיין לא יוצא יותר מדי החוצה. אז בעצם אתה מצליח לשכנע אותי שאין לזה חיסונות. אם זה ככה, אז אוקיי, אז אם לא גישור, אז בוררות, אחלה, מעולה.
גיא, כמו שאמרנו מקודם, חסרונות יש בכל דבר. גם בבוררות יש חסרונות. קודם כל, אם אני משווה את זה לגישור, אז יהיה יקר יותר מגישור. העלות של ניהול הליך בוררות הוא בדרך כלל טיפה יותר ארוך, והוא גם יותר יקר. ובית, הדבר הכי חשוב לעומת גישור, זה שאתה לא יכול, או לעומת בית משפט, אתה לא יכול להרער על החלטה של הבורר. כמובן, לאמת מקרים חריגים, אבל בדרך כלל, שנותנים סמכות לבורר, זה פסק דין חלוט. ופה החיסרון. עכשיו זה חיסרון, יתרון, כל אחד שיראה את זה איך שהוא רוצה. אוקיי? זה מה שנקרא, כל אחד רואה את זה בעולם שלו.
אז אוקיי, אז ראינו שיש אפשרות שניתן את העניין לצד שלישי, שבעצם ינהל תהליך בינינו בהסכמה. ראינו שיש את האפשרות לתת לצד שלישי בורר, שיחליט עבורנו. למה בעצם לא ניתן לנהל מום ישיר בין הצדדים, ולסגור את הסכסוך בתוך כותלי בינינו, מה שנקרא.
אז קודם כל, אתה גם אמרת את זה. גם כשאני ואתה רבים, אז אנחנו עושים מום בינינו. אמרנו שאנחנו נרחיב על זה. אז קודם כל, אתה צודק עוד פעם, פעם חמישית, אבל זה באמת יהיה פעם אחרונה. ובאמת...
חמש פעמים ביום. בוא, זה היום הכי טוב שלי עד עכשיו.
אתה אל תתלהב. זה לא יהיה עוד הרבה זמן, אבל בכל מקרה, שעושים מום בין הצדדים, זה תמיד תהליך שעדיף, אבל בדרך כלל הוא מגיע בתחילת סכסוך או בסוף סכסוך. כי מה שקורה, בתחילת סכסוך יש פחות אגו, פחות לחץ בין הסכסוך לא יעצים עדיין, אז יותר פתוחים למסע ומתן. בדרך כלל פונים לגישור, לבוררות, לבית משפט, או לכל שלב, אחרי שמצית תהליך מסע ומתן בין הצדדים. ואז הוא, כל אחד מרגיש במקום שלו שהוא חזק או חלש, לא משנה, ולפעמים צריך לעבור כברת דרך, אם זה דרך בית משפט, אם זה דרך אי הצלחה בגישור, או אי הצלחה בבוררות, או לא משנה מה, כדי להבין שבסופו של דבר אתה מגיע למסע ומתן סופי. וגם כאן יש יתרונות למסע ומתן וחסרונות. אם זה יתרונות, זה כי זה חוסך בעלויות, אתה לא מערב צדדי ג', אתה שומר שיטה מלאה של הצדדים, כי בעצם אתה עושה את זה אחד מול השני, כל עוד יש תקשורת טובה, ורצון טוב, אז זה יכול מה שנקרא להגיע לפתרון, וחיסרון זה יכול גם לקחת הרבה זמן, כי כל אחד מנסה מה שנקרא להטיב עם עצמו כשהוא רוצה, וכאן חשוב מאוד להבין, אתן דוגמה קטנה בנושא של מסע ומתן, זה שדווקא לקוח שלנו שהתחיל הליך עם סכסוך בין שותף שלו בהליך בוררות, ההליך לא הצליח, הפסיקו אותו באמצע בהסכמת הצדדים, מהבוררות הצדדים ניגשו לבית משפט, ניהלו הליך מתיש של מספר שנים. בית משפט הפנה אותם לגישור. גם זה לא הצליח. ובסוף, הם סיימו את הסכסוך במסע ומתן. זאת אומרת, הם עברו את כל המנעד של
בקיצור, עשינו בוכתה.
אז כן. אז כמובן, בסופו של דבר, אנחנו מבינים שבעצם יש הרבה חלופות לפתרון סכסוכים.
אבל מכל החלופות האלה לא דיברת על מה שכולם מכירים בסופו של דבר, על מה שאנחנו מדברים בדרך המסורתית, שזה בית משפט בעצם. מה עם בית משפט?
קודם כל, כמו שאתה מבין, גיא, אז בית משפט זה ההליך, אתה יודע, אצלי אין דבר שהוא סתם. אצלי הכל מקוון, אוקיי? זה שהחזקתי את בית משפט לסוף, זה בעיקר לתת ליזמים שלנו את הדרך ואת המבט הנכון, כשיש סכסוך בינם לבין צד ג' כזה או אחר, ולא משנה, היא לנסות ולבחור את הפתרון הנכון, את הפתרון הקצר יותר, אם זה הגישור, ואם לא זה הבוררות, אם לא בוררות זה מסע ומתן, ולא משנה איזה לפני איזה, ובסוף, בסוף, בית משפט. כמובן שבית משפט קיים.
אומרת, בית משפט מבחינתך זה האפשרות האחרונה.
לפעמים, זה תלוי בנסיבות. כל הנושא היום של יישוב סכסוכים בעצם מתחיל ומסתיים על הצדדים. בסוף זה המטרות, זה תלוי באופי הסכסוך, זה תלוי, אתה תבחר איזה סוג של פתרון לפי איך שהצדדים מוכנים ללכת, כמו שהדוגמה שנתתי. לפעמים אתה צריך לעבור כברת דרך כדי להגיע לפתרון הכי קצר והכי נכון, שזה מסע ומתן בין הצדדים. אבל יש הרבה אגו, יש הרבה אמוציות. לפעמים גם מה שקורה בעיקר,
יש גם משוגעים. אתה זוכר, היה לנו את המקרה של אותו אחד שלא עניין אותו כלום. יש לו מלא כסף, לא מעניין אותו שיש פתרונות בדרכי נוער, הוא יתיש את הצדדים דרך בית משפט.
אני מסכים איתך לחלוטין, ואני רוצה בעצם לסכם לנו כאן במשפט קצר, שבעצם, גיא, הכי חשוב ליזמים שלנו להבין שהבחירה בין הכלי השונה והכלים שעברנו להם היום היא כל מקרה לגופו. צריך להבין,
רק לסבר את האוזן, אם אני רגע משווה את כל ההליכים שתיארת, כמה זמן לוקח כל הליכים, זה גישור, בוררות, תיק בבית משפט, מה הממוצע זמנים?
אתה אוהב להפריע לי, אבל זה היה המשפט הבא שלי.
אתה אוהב לכוון אותך, לפעמים אתה אוהב לפנות לכיוונים.
אתה אוהב להפריע ולקטוע אותי. כל מיני סיבות
ולחצים, אבל אני מפנה אותך, אני מתשר אותך.
אז לא נותן לי לסיים, ואנחנו נצטרך לסיים את הפרק המאוד מעניין הזה, ואני אסכם, וגם אתייחס למה שאתה אמרת. אז קודם כל, ממוצע חיי תיק בבתי משפט, זה בין 2.5-3. עורכי דין, משאבים, פגישות, הכנות, בקשות, תגובות, לא משנה. המון המון אנרגיה, עזוב גם אנרגיה פסיכולוגית שיש על כל צד, בין אם זה הצד התוקף, או הצד המתקיף, או הצד הצודק, או הצד הלא צודק, זה לא רלוונטי. ולכן כל אחד מהפתרונות והחלופות שיצאנו פה היום, גישור, מסע ומתן, בוררות, הם פתרונות שהם קלים יותר, נכונים יותר וזרזים יותר. ובסופו של דבר, יש משפט אחד שחשוב לדעת, מרבית הסכסוכים שקורים, קורים בגלל אגו, אגו אישי, ואז הצדדים, בין אם זה בין שותפים, בין אם זה בין, בין עסק ללקוח, לספק, זה לא משנה, שמים את טובת העסק בצד, ושוכח.
זה הכי בעצם.
בעצם כן. הדבר שהכי חשוב, זה לנסות לשים את טובת העסק קדימה, כי העסק נפגע, טווח ארוך, טווח קצר, ולכן אני אסיים במשפט אחד שאמר לי לקוח שלי, שתמיד תמיד הלקוחות בסופו של דבר, והספקים והשותפים, זה לא האויבים שלו. ולכן, גם אם הוא צריך להגיע לאולמות בתי המשפט, ולטבוע אותם, כי אין ברירה, אז תמיד החלופה בדרך עד הפתרון הסופי תהיה מסע ומתן מתוך רצון לסיים את הסכסוך, גם אם זה בהליך משפטי. וזה אחד הטיפים החשובים בתוך שחורים את הלקוחות שלנו. ואני חושב שדיברנו רבות היום, אז קודם כל תודה רבה למאזינות ולמאזינים שלנו.
הנושא מאוד מעניין.
כן.
מאוד מאוד מעניין, אין ספק.
ותודה רבה, ואני בקצרה, היום זה 25 שנה, זכרו של אבי שנפטר לפני 25 שנה בדיוק היום, אז אני מקדיש את הפרק הזה, שהוא פרק מבחינתי מאוד מיוחד, שבעצם בגלל אבא שלי החלטתי להיכנס לעולם הזה של עולם המשפט. אני מאמין שבפרק אחר נפרט יותר ויבינו למה, אבל הוא הסיבה שנכנסתי, ולכן גם כל הדרך היצירתית והפתרונות, מצד אחד להצטרצח הערבות שצריך, ומצד שני כן להגיע לפתרונות הטובים יותר ללקוחות, זה מה שמניע אותנו. אז תודה רבה למאזינות, למאזינים.
תודה רבה.
נקשיב לכם בהקדם.
תודה.